טוב, אני אתחיל היום עם סיפור שאולי לא נוגע לאף אחד פה, אולי, אבל הוא בעצם נוגע לכולם. הסיפור הוא על יהודי, אחד מתלמידי חכמים הגדולים ביותר שיש, יהודי שיודע כמעט כל התורה כולה. ראש ישיבה וחשוב, שהבת שלו התקלקלה ונהפכה לספק רפורמית, ספק אני לא יודע מה, משוגעת על כל הראש, עם דעות מאוד כפרניות, וסיפור מסובך. אישה מאוד גאונית, מאוד מוכשרת, אבל היא היום אחד מראשי המחנה הלא חיובי בעם ישראל. ואני קראתי איזה רעיון שהיה איתה בעיתון. ושם היא אומרת שאימא שלה הייתה מבית חסידי, אבא שלה למד בישיבות ליטאיות, ואבא זלזל במנהגים של החסידים, בדרך של החסידים, בכל ההנהגות, בכל העולם הזה. והזלזול של האבא עשה אצלה סדק, שלאט לאט התרחב לזלזל בהכל, לא רק במה שאבא זלזל, אלא גם במה שאבא האמין. אז לכאורה זה סיפור על בת של מישהו שאף אחד מאיתנו לא שם, אבל באמת זה לא ככה. יש דבר מאוד מאוד חשוב בבנייה של בית יהודי, זה מה שנקרא לשמר את המנהגים. לא תמיד אנחנו מבינים, את החשיבות של לשמר מנהגים. יש הרבה דברים שהערך ההלכתי שלהם הוא באמת לא גבוה. זאת אומרת, מבחינת שולחן אורך לא ממש חייבים אותם. אני אתן דוגמה. לשיר זמירות בליל שבת. שיר זמירות בשולחן שבת. מי שלא שר זמירות בשולחן שבת, זה לא כזה עבירה חמורה. זה לא כזה איסור חמור מצד אחד. ובכל זאת, ההשפעה על חינוך ילד, ההשפעה על גידול ילדים בפרט הזה, היא אין לתאר ואין לשער. למה? מה עושה שולחן שבת עם זמירות? שולחן שבת עם זמירות עושה מערכת רגשית שמחברת את הילד לשבת יותר מלהגיד לו שאסור להדליק אש ואסור להדליק חשמל ואסור לבשל ואסור... כל מיני דברים שאסור, מבחינה שכלית הילד יכול להתחנך לזה יותר בקלות. רגשית מחבר אותו יותר השולחן שבת עם הזמירות, עם האוכל, עם הממתקים, עם הדברים, כאילו ילד מתחבר יותר לחלק הזה מאשר לחלק הזה. כן, בדיוק. זה, ואני אגיד לכם יותר מזה. הרב שך לא הצליח בחינוך הילדים. היו שני ראש ישיבה זפוניביץ'. הרב שך ורב דוד פוברסקי. הרב שך לא הצליח עם הילדים, חוץ מחתן אחד שיש לו תלמיד חכם, הבן לגמרי ירד מהדרך, הנכדים שלו כולם חילונים, מהכיוון של הבן. והרב דוד, כל הילדים נשארו, ביום אחד הרב שך ככה אמר, למה הרב דוד הצליח יותר ממני בחינוך של הילדים? אז הוא אמר, אני הייתי מתמיד גדול. בגיל צעיר, כל הזמן חיפשתי רק ללמוד. כמה שיותר ללמוד. הגיע ליל שבת, הייתי עושה סעודת שבת, 5-10 דקות, אוכלים מהר, 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 ורץ לגמרא ללמוד. לא הייתי שר זמירות, לא שום דבר, כי על הזמן ששרים זמירות אפשר עוד ללמוד עוד דף גמרא. ורב דוד היה עושה שולחן שבת, היו יושבים ושרים, והם שניהם היו יחד בתקופה הזאת, שניהם היו יחד אברכים צעירים. אז שאלתי את רב דוד, למה אתה שר, ובזמן הזה אפשר ללמוד? גם אתה הרי, הוא לא היה פחות מתמיד מהרב שר, הם היו חברותה. הוא אומר לו, אתה לא פחות מתמיד ממני, אז למה אתה בזמן הזה לא לומד? אז הוא אמר לו, אני אחרי החתונה שהתחילו להיות ילדים קטנים, עוד גרתי ברוסיה. ואז התחיל הסיפור עם סטלין, עם לעצור אנשים ולשלוח אותם לסיביר. זו הייתה התקופה הקשה, שהיו תופסים את כל הרבנים, את כל התלמידי חכמים, ומכל מי שכאילו הציג איזה משהו שהוא שייך לדת, דבר ראשון, שלחו אותם לסיביר. ועשיתי חשבון, אם ישלחו אותי לסיביר, אם יקרה לי דבר כזה, כמו שקרה להרבה רבנים, מה יהיה עם הילדים שלי? מי ידאג להם? מי יחנך אותם? מי ייתן להם יהדות? איך אני יכול לשמור שהילדים שלי יישארו יהודים כשאני בסיביר? הגעתי למסקנה שלפחות יישאר להם הזיכרון של שולחן שבת, של זמירות. חייבים לשמור על זה. כי אם אני אלך לסיביר וישאר להם הזיכרון הזה, דרך זה הם יחזרו להיות יהודים. אבל בלי זה, מי יודע? הוא אומר, ולכן אני הקפדתי מהרגע הראשון שאצלי יהיה שולחן שבת עם זמירות ועם הכל. הוא בסוף לא הלך לסיביר, אבל זה נשאר. הדבר הזה נשאר שם בבית. באמת, בזכות זה הילדים שלו יצאו הרבה יותר טובים. זאת אומרת, יש איזשהו משקל. יש איזשהו משקל לכל הנושא של המנהגים שהם לא ממש הלכה, אבל הם מייצרים את המערכת הרגשית אצל ילד בנושא השבת, החגים, הדברים האלה. יש לנו, ומה שמחבר ילד הרבה יותר, לא רק ילד, כל אחד, מה שמחבר אותו לדברים בצורה נכונה, זה הרבה יותר המערכת הרגשית מאשר המערכת השכלית. זאת אומרת, אנחנו, כדי לשמור על הילדים, הילד חייב לעבור בבית את כל התחום, לא דווקא הדתי אפילו, לא דווקא הדתי. כל החיים של ילד בבית חייבים להיות מחוברים למערכת רגשית. אי אפשר. אני לא יודע אם אתם יודעים, היה לפני כמה שנים, היה סיפור מאריה דרי ש... ‫האשימו אותו בשוחד, כל מיני דברים, ‫הכניסו אותו לכלא. ‫וזה היה בדיוק תחילת חודש אלול, ‫כשהכניסו את אריה דרעי לכלא. ‫והאנשים שלו, החסידים שלו, ‫באו ועשו מאהל על יד הכלא, ‫במחוה, שזה לא נכון, ‫הוא זכאי, והמשפט לא צודק. ‫היה מלחמה כזאת של זה. ‫והם עשו שם זה, ו... העמידו שם שוטרים שישמרו שהם לא יעשו בעיות וסוערים והכל. וברגע שהם התחילו לשיר את הסליחות שם והתחילו את החתנו לפניך במנגינה, כל הסוערים וכל השוטרים החילונים הצטרפו לה, לא יכלו להתאפק, שרו איתם את החתנו לפניך. למה? כי זה מערכות רגשיות של ילדים גדלו עליהם. זה בדיוק הנקודה. ילד שגדל על מערכת רגשית, אחרי השואה, צריך לדעת, היו אלפי ילדים, יהודים, שהיו מוחבאים במנזרים בזמן השואה. הרבה יהודים החביאו את הילדים שלהם במנזרים. ושנגמרה המלחמה, חלק מההורים האלה מתו. ולא היה מי שיבקש את הילדים בחזרה, כי אין הורים. ואז היו כמה עסקנים חשובים, תלמידי חכמים חשובים, שהתגייסו להציל את אותם ילדים. יש בסלבודקה רב דויב לנדו, שנחשב מהגדוילים. אנשים לא יודעים, אבל אשתו, שהייתה נכדה של רבי איזיק שר, היא הייתה במנזר. וההורים שלה, שניהם נהרגו. והמשגיח של סלבודקי, רבי משה טיקוצ'ינסקי, הוא נסע אז לליטא, והכניס בשתי מזוודות ארבע בנות וגנב אותם והביא אותם לה, הוציא אותם מהמנזר והביא אותם. היא אחד מהבנות האלה שהוא הציל עד מהמנזרים. זה לא פשוט היה. אבל רוב, העיקר הבעיות היו שגם רבנים שבאו לבקש את הילדים האלה, החיות שמה של המנזרים טענו, אין פה ילדים יהודים בכלל, זה לא נכון. וגם מה שיש, אז הם לא רוצים, הם רוצים כבר להישאר אצלנו, הם לא רוצים ללכת. ואז הרב מפונימיץ' הגיע והוא אמר שהוא מבקש שיתנו לו להיכנס, לדבר עם הילדים, אמרו לו שזה לא שייך. אז הוא אומר, אני מבקש הקצבה של ארבע דקות. רק ארבע דקות ייתנו לי לדבר עם הילדים וחוץ מזה כלום, וזה הם הסכימו. הוא נכנס לחצר של המנזר, ושם את העיניים וצעק שמה ישראל. ותוך דקה הגיעו עשרות ילדים, כי זה היה להם בזיכרון של הילדות, השמה ישראל. כל זה נקרא איזושהי מערכת רגשית. גם החלק של כיבוד הורים. החלק של כיבוד הורים גם כן הוא יותר מצליח כשזה מובנה רגשית אצל הילדים, מאשר כשזה מובנה שכלית. אנחנו צריכים מראש לבנות ילדים על מערכות רגשיות. זה נורא נורא חשוב. וילד שמובנה אצלו הנושא של כיבוד הורים, בכל מצב הוא יכבד את ההורים. בכל מצב. ואז אנחנו גם מונעים הרבה צרות, כי כשילד בגיל ההתבגרות צף לו מרד כזה או אחר, הכוח הרגשי של כיבוד הורים יותר חזק מהמרד שלו. זאת אומרת, למרות שילד, אבל ילד שאין לו את החסימה הרגשית של כיבוד הורים, אז אין לו בעיה למרוד. ילד שלא מפחד, רגשית אין לו, אבל לא שכלית, רגשית לא מפחד מהפגיעה בהורים, הוא ימרוד. ילד שמפחד מזה, הוא לא ימרוד. לא משנה מה יקרה, הוא לא ימרוד.
כן. שהגשר בין אבא לבן זה לרגל.
נכון, נכון, נכון. המערכות הרגשיות של ילדים, לא מערכות רגשיות של, זה כבר דיברנו הרבה בעבר על מערכות רגשיות של אהבה בין הורים לילדים. אני עכשיו מדבר על ערכים חינוכיים, על ערכים חינוכיים, בערך החינוכי, כשאני מחנך ילדים, אני לא יכול לחנך ילדים רק על שכל. אני חייב לחנך אותם גם על רגש. עכשיו, הנושא הזה עובד בשני הכיוונים. לפעמים אני תופס מנהגים, והילד לא מתחבר רגשית למנהג, ואני מתעקש איתו ורב איתו, שאתה חייב ככה להתנהג, אתה חייב ככה לעשות, בלי היגיון, בלי היגיון. ואז אני מייצר שהילד שונא את החוויה הזאת. זאת אומרת, לפעמים אני יכול לגרום לילד הפוך. הדוגמה הכי חזקה זה בנושא תפילה. יש הרבה הורים שאומרים לי, ילד, אתה בא איתי לבית הכנסת, ואתה תשב על ידי ולא תזוז מתחילת התפילה, עשו על התפילה, תתפלל הכל. ילד שצריך לבוא בשבת לבית כנסת, שחרית, קריאת התורה, מוסף, סיפור של שעתיים וחצי, יש הרבה מאוד ילדים שאין להם סבלנות לשבת על הספסל, אני אגע לכם סוד, יש גם הרבה מבוגרים, שאין להם סבלנות לשבת את השעתיים וחצי האלה בית הכנסת, קשה להם. יש ילדים ויש גם מבוגרים כאלה. אבל מבוגרים, כמו שאומר ספר חובס התלמידים, חובס התלמידים שמבוגרים, הם מחליפים תאווה בתאווה. זאת אומרת, אחד שלא רוצה לקום לתפילה בבוקר, למה? כי יש לו תאווה לישון, הוא עצלן, אבל יש לו גם תאווה של כבוד, זה לא הכבוד שלי שיראו שלא באתי לתפילה, אז הוא קם. אותו דבר, זה לא הכבוד שלי שאין לי סבלנות לשבת שעתיים וחצי לגלל, אז הוא יושב, מה הוא יעשה? אבל ילד, אין לו את ה... זה. הילד רוצה ללכת לשחק פתאום, באמצע עם החברים בחוץ. הילד לא כל הזמן רוצה להתפלא, אין לו כוח, אין לו סבלנות. האבא לא מבין את זה. הוא אומר, לא, אתה תשב פה על ידי ולא תזוז. ומה זה עושה? הילד שונא את התפילה שנאת מוות. אותו דבר, יש בעיה בשולחן שבת. אני שומע בלי סוף סיפורים על בתים שמישהו הדריך את האבא, ששולחן שבת צריך להיראות בית יהודי, גם שרים זמירות, גם מדברים דברי תורה, וגם לא מדברים פוליטיקה ושטויות ובדיחות, וזה צריך להיות רציני, צריך להיות אווירה של... קדושת השבת ודברי תורה וזמירות ושולחן שבת, צריך להיות שולחן שבת. ודאי שיש. יש יותר גרוע מזה. יש יותר גרוע מזה. תכף אני אגיד לך, יש בתים שהאבא בצעירותו חלם שהוא יהיה איזה רם או משגיח או אני לא יודע מה, הוא יגיד שיחות מוסר בישיבה או שיעורים בישיבה, והוא לא זכה. אז אי אפשר להישאר בלי כלום. אז הוא שלושת רבעי שעה אומר דברי תורה בשולחן שבת, כמו שאומרים שיחה בישיבה שלושת רבעי שעה או חצי שעה. אז הוא אומר את הפוטנציאל הזה, שמה שיש לו להגיד, ומה הוא, את ההבנה שלו בפרשת שבוע. מה? כן. אז הוא יושב ואומר, ואם שתי בנות שמה פתאום דיברו משהו ביניהם, דרך ארץ, מה זה? אני עכשיו אומר דברי תורה ואתם מדברות. מה זה צריך להיות? איך זה יכול להיות דבר כאן? קוראים את התירה ודרך ארץ, מה פירוש? והאמא אסור לה לצחוק עם הבנות שלה, כי היא מזלזלת באבא, באמצע דברי תורה שלי. והמון המון בעיות שלום בית. אני מספר לכם דברים. המון בעיות שלום בית סביב המשחק הזה של הכבוד של האבא בשולחן שבת כשהוא אומר דברי תורה. וכשאני אומר לאבא, תשמע, ילד נורמלי, אין לו סבלנות יותר משלוש דקות דברי תורה. אז הוא מסתכל עליי כמו אפיקורס. שלוש דקות דברי תורה. איך זה יכול להיות דבר כזה? אני אומר, ילד נורמלי לא נהנה משולחן שבת אם אין לו את החופש לדבר מה שהוא רוצה ולספר מה שהוא רוצה ואיזה נושא שהוא רוצה. ואני סוג... ובאמצע לקום ולחזור וכן, ולקחת איזה משחק. זאת אומרת, ילד נורמלי אין לו סבלנות לדברים כאלה, ואז השולחן שבת נהפך אצלו לחוויה מדכאת. הוא שונא את השולחן שבת.
עבר בחדר, הוא כן יושב שעות.
בחדר זה לא שעות. בחדר יש פעם בשלושת רבעי שעה הפסקה. בסדר, אבל זה לא מסגרת... לא, אבל זה לא מסגרת לימודית, שולחן שבת. זה מסגרת... חדר זה מסגרת לימודית. יש פה 500 ילדים בחדר, כל ה-500 אותו דבר. גם קשה לו לפעמים, אבל לפחות הוא מבין שזה משהו נורמלי, כי כל ה-500 ככה. אבל שולחן שבת, הילדים לא בנויים לדבר כזה. לא בנויים. רוב הילדים לא בנויים לדבר כזה, ומאוד מאוד קשה להם עם זה. ואחר כך הם שונאים את השולחן שבת. ואין להם, ולשנוא שולחן שבת זה לשנוא הכל, זה לשנוא את הבית. כי שולחן שבת בעצם זה המעצב של הבית. משפחה לא, כמעט לא יושבת יחד, כל המשפחה, חוץ מחגים ושבתות, אין את הזה. אז המעצב של הבית פתאום סנו על הילד. אני כבר לא מדבר על זה שילד בא ואומר, אני לא אשכח, היה לי דוד שהוא היה... שאנחנו באנו לבקר בשבת אצל הדוד שלי, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אצל חסידים מקפידים לאכול דגים רק עם הידיים, לא עם מזלג. למה? יש פסוק. הנה לדגי הידם נתתי בידכם. כתוב... מה? כן, אז אנחנו יכולים עם הידיים. אז אני זוכר שאנחנו באנו, אז לנו נתנו כן מזלג. אז הבן דוד שלי ראה, ילד, הוא ראה שאנחנו לא יכולים עם מזלג. אז הוא לקח מזלג. הוא קיבל על המקום סתירה מאבא שלו. מה זה לא יכול עם מזלג? זה חוסר הבנה. איזה חוויה רגשית אתה נותן לילד? שילד יקבל מכות או עונשים בשולחן שבת, זה צריך להיות הדבר האחרון. האחרון. למה? כי שוב פעם, אנחנו בסכנה שהילד ישנא את השולחן שבת. וצריך לדעת שאם ילד ישנא את השולחן שבת, יש סיכויים שהוא ישנא את כל היהדות. יש סיכויים שהוא ישנא את כל התורה כולה. זה חוויה לא פשוטה. לא פשוטה בכלל. הצורך של ילד לעבור את החוויה של שולחן שבת בצורה, זה הצורך שבונה אותו בכל הקשר הרגשי שלו. כל הקשר הרגשי של ילד לשבת ולמשפחה ולשמירת תורה ומצוות, לבית יהודי, הוא בא דרך השולחן שבת. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר, וזו תופעה שקיימת בהרבה בתים, אין סוף של בתים אני שומע, שהורים כופים על הילדים הנהגות קיצוניות של שולחן שבת, שילד נורמלי לא מסוגל להתמודד איתם. ודאי שכמו שאמרתי, ילד שאתה צריך לשמוע שלושת רבי שעה דברי תורה ושלוחן שבת, איך ייתכן? איך אפשר לדרוש מילד דבר כזה?
אם אין שירי שבת, נגיד, אבל אם לא קבל כאילו אווירה של שבת בבית, בכלל נגידו בישיבה גדולה,
זה כבר, זה כבר, זה כבר, לא, זה כבר גיל מאוחר מדי. כשבחור מגיע לישיבה גדולה, המערכת הרגשית שלו כבר בנויה. אתה כבר לא יכול לשנות את זה, הוא כבר שונא את השולחן שבת. זה לא משנה מה קורה בישיבה.
שמה יש לו בישיבה, או קשרים.
זה לא משנה, זה לא משנה. אז יש לו חוויה מהישיבה, אבל שולחן שבת הוא שונא.
הוא לא קיבל חוויה של שבת מהשולחן מהישיבה?
לא, לא, לא. כי מה שקרה בילדות, זה הקובע את החיים.
ישיבה קטנה.
אותו דבר. לא, מאוחר. אחרי בר מצווה זה מאוחר לתקן דבר כזה. הילדות קובעת את החיים, המערכת הרגשית של ילד בגיל צעיר נסגרת, וזה קובע לכל החיים. ילד לא משנה. ילד לא משנה את המערכות הרגשיות שלו בגיל המבוגר. זה נסגר אצלו וזה נשאר ככה. זה נסגר אצלו וזה נשאר ככה. ולכן, לשני הכיוונים, גם אי אפשר להכריח ילד לכל מיני מנהגים בצורה כוחנית. אי אפשר לתת לילד תחושה שאם אתה לא עושה בדיוק ככה או בדיוק ככה, אז אתה לא שווה ואתה גרוע ומגיע לך עונשים וזה. צריך להיזהר, או השפלות, או אתה סוג ב', או צריך להיזהר מאוד בכל המערכות האלה עם ילדים מצד אחד. מצד שני, כמו שאמרתי, לפעמים האבא אין לו סבלנות. עכשיו אני בהפוך, לפעמים לילד יש סבלנות לשולחן שבת כמו שצריך, אבל האבא אין לו סבלנות לשולחן שבת כמו שצריך. לפעמים האבא הוא מחפש לו כל מיני, והוא כאילו מזלזל בכל הדברים האלה. זאת אומרת, יש שני בעיות, יש בעיה של הילד אין סבלנות, ויש בעיה שפעמים של האבא אין סבלנות. הוא רוצה לגמור מהר וללכת, אין לו סבלנות לכל העסק הזה. לא תמיד, לפעמים זה גם אופי. לפעמים הוא קיבל את זה בילדותו, ולפעמים זה גם אופי. יש אנשים שבאופי שלהם, הם כל דבר גומרים מהר והולכים. לא, לא, לא יכולים לשבת על שום דבר הרבה זמן. כל דבר אצלהם זה מהר
כן. לגבי בנות, זה דבר.
כן, כן, ודאי. אין הבדל בנושא הזה, אין הבדל בין בנים לבנות. אין הבדל. אז יכול להיות לפעמים לאבא אין סבלנות, והוא לא מבין שהוא צריך את הסבלנות כי זה חלק מהמערכת החינוכית של ילדים. זאת אומרת, אני אומר את זה לשני הכיוונים. צריך תמיד להיות עם האנטנה פתוחה, להיות עם האנטנה פתוחה לדעת שיש לנו פה שני כיוונים של חינוך ילדים בנושא הזה. יש לנו כיוון אחד, לתת לילדים את כל המנהגים, את כל הדברים. אנחנו היום, דוגמה, אנחנו היום נוהגים, יש את השבתות, שבת החודש, שבת פרה, שבת זכור. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה בכלל, אבל אצל החסידים נוהגים שיש כאלה פיוטים מיוחדים בתפילה. יש פיוטים מיוחדים שאומרים, מבחינה ספרותית זה פיוטים אדירים. זאת אומרת, זה קטעים מאוד מאוד מיוחדים יפים שיש פיוטים בזה. אז מה? יויצרס, כן? היויצרס, כל הדברים האלה. אנחנו היום לא אומרים את זה בבית הכנסת שלנו, כי השיטה של הגויין הייתה שזה בארץ ישראל לא להגיד. בחוץ לארץ אמרו, גם אצל הליטאים, כן. בחוץ לארץ אמרו, אבל פה בארץ לא אומרים את זה, כי הגויין פסק שיש כמה דברים שהגויין, למשל, ושומרו לפני בליל שבת. זה בחוץ לארץ כן אמרו. פה הגויין אומר שלא צריכים להגיד. להניח תפילים בכל המועד. אז בחוץ לארץ כן הניחו. הגויין אומר שבארץ ישראל לא מניחים תפילים. ברכת כהנים זה לא קשור לגויין. זה לא קשור. מה? לא, ברכת כהנים תמיד נהגו בארץ ישראל לברך כל יום, ובחוץ לארץ לא בירכו. מה אתה אומר? יכול להיות, זה אני לא שמעתי מקור מוסמך, לא אולי, יכול להיות. בכל אופן, אז אמר לי איזה יהודי, אני לא יכול לשכוח את זה, יהודי פליט שואה. הוא אומר, הפיוטים, היוצרות האלה, זה נתן לנו כוח לעמוד בכל הצרות של השואה. לא הבנתי אפילו מאיפה זה בא, כי אנחנו לא גדלנו על זה. לא גדלנו על הדברים האלה. אבל צריך לדעת, על הדברים האלה יש ערך רגשי מאוד מאוד גבוה. וכשאני רוצה לשמור על ילד, אני חייב קודם כל לבנות לו את המערכת הרגשית. יש מערכת רגשית שדיברנו עליה בעבר, אני לא אחזור לזה עכשיו, של אהבה בין הורים לילדים, שזה סוג אחד של מערכת רגשית שמאוד חשוב לבנות אותה. אבל יש גם מערכת רגשית של ערכים, שהילד יתחבר לכל מיני ערכים בצורה, הנה, תראו, יש אנשים שהם לא מבשלים בשבת, אבל לטלוויזיה הם כן מדליקים בשבת. אני מכיר המון אנשים כאלה, שהם לא מבשלים בשבת בשום אופן, אבל אין להם להדליק טלוויזיה בשבת. אז פעם החלטתי, אני צריך לחקור את זה, למה? מה ההבדל? זה דאורייתא וזה דאורייתא, זה איסור סקילה כרת, זה איסור סקילה כרת. מתברר דבר מאוד פשוט. כשהם גדלו בתור ילדים, או כשההורים שלהם אפילו גדלו בתור ילדים, היום זה כבר דור שלישי, אז בחוץ לארץ לא בישלו בשבת, טלוויזיה לא היה בבתים. אז אין לו את המושג שטלוויזיה אסור להדליק בשבת, כי כשהוא היה ילד לא היה טלוויזיה בבית. אז הוא לא התחנך שלא מדליקים טלוויזיה בשבת. אבל למשל הוא התחנך שלא מבשלים בשבת. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה, המערכות הרגשיות לפעמים תופסות ילד, זה לא, זה נשאר כל החיים. זה נשאר כל החיים, הילד יכול לאבד הכל, את זה הוא לא מאבד. פעם, יש בדיחה שמספרים על שני בחורים, חברים שהיו חרדים ונהפכו לחילונים, לגמרי חילונים. אחד היה חסיד, אחד היה ליטאי, אבל שניהם נהיו חילונים. והם עד כדי כך נהיו חילונים, שהם נסעו ברכבת ביום כיפור. ישבו על רכבת ביום כיפור ונסעו. באמצע הדרך שהם דיברו, אז הליטאי עשה צחוק מהרבה של החסיד הזה. אז הכניס לו סתירה, אמר, אתה מעיז לעשות צחוק מהרבה. הוא אומר לו, איך אתה מעיד לנסוע ביום כיפור? אתה אומר לי, איך אני מעיד לעשות צחוק מהרבה? איך אתה מעיד לנסוע ביום כיפור? התשובה, על הרבה היה לו מערכת רגשית מילדות, שזה קדוש, זה לא עושים צחוק. זה הכוח של מערכת רגשית. אין שכל מה... ודאי שנסוע ביום כיפור הרבה יותר גרוע. יותר מזה, אני רוצה להגיד לכם, בדידי אבא עובדה, יש לי בן דוד. יש לי בן דוד שהוא חסיד. שבת אחד, החלטנו ללכת לבקר את הבן דוד הזה, אחרי האוכל. הלכנו אחרי סעודת שבת, אני ואשתי, לבית של הבן דוד. כשאנחנו באנו, הוא עוד לא גמר את הסעודת שבת. הוא ישב עם המשפחה בסעודת שבת. יהודי חסיד יושב סעודת שבת, יושב עם שטריימל, לבוש עם השטריימל. ככה הם נוהגים, שיושבים עם שטריימל בסעודת שבת, ואישה והילדים שם. ואנחנו נכנסנו, שלום, בבקשה, תשבו. הוא אומר לבת שלו, שתביא לנו כוסות ושתייה לכבד אותנו. ואז היא מביאה כוסות ובקבוק קולה, והוא לוקח את הקולה ופותח את הפקק בשביל לכבד אותה. ואז אני אמרתי לו, תשמע, דבר מעניין. אתה לובש טרייבל בשבת בסעודה. זה לא הלכה. זה מנהג. זה מנהג. המנהג הוא מנהג יפה וטוב, הכל בסדר. אבל מה הסיבה של המנהג הזה? יש פה איזו תוספת של קדושה בשבת, הרגשה של קדושה לגבי השבת. אתה מוסיף משהו בהרגשה של הקדושה של השבת, שאתה יושב עם שטריימל. אמרתי לו, זה בסדר. אבל בעצם התוכן של המילה שבת, מה זה? זה למתת מלאכות. מה זה שבת? שבת זה למתת מלאכות. יש רבנים שמתירים לפתוח פקקים בשבת, יש רבנים שאומרים שזה איסור חילול שבת גמור, איסור קראת. אז מבחינת הלכה, יכול להיות שאתה יכול לפתור פקקים, לסמוך על הרבנים שמתירים, זה בסדר. אבל אם אתה רוצה להוסיף בקדושת שבת, ודאי כדאי להחמיר במלאכות יותר מה שמחמיר בשטריימל. אם אתה מדבר על הלכה, אתה יכול להגיד, אני סומך על הרב הזה, בסדר. אבל אתה מדבר יותר מהלכה. אתה מחפש איך להוסיף ברגשות של קדושת שבת. אז אמרתי לו, להוסיף ברגשות של קדושת שבת, הרבה יותר חשוב להחמיר את דעת הפוסקים שאוסרים לפתוח את הפקק, מאשר לבוא שטריים. ואני ככה אמרתי לו, ואני מודה ומתוודא שטעיתי. מה שאמרתי לו זה לא נכון. כי השטריימל זה משהו רגשי, והילדים מתחנכים רגשית, והפקק זה משהו הלכתי. זה שני דברים. יש פה משהו רגשי אצל ילדים, הדמות של אבא יושב שולחן שבת עם שטריימל. יש לזה ערך רגשי מאוד גבוה, אסור לוותר עליו. ודאי לא בבית חסידי, אני לא אומר שכל אחד צריך לבוא שטריימל, אבל בבית חסידי. כשהילדים גדלים על המסורת הזאת, אז אבא צריך כן לשמור על זה. אני טעיתי מה שאמרתי לו, אני דיברתי מהכימון השכלי של הסתכלות של הלכה, של שולחן אורך. מבחינת שולחן אורך נכון שכדאי יותר להחמיר במלאכות מאשר להחמיר במה ללבוש בשולחן שבת. אבל אני טעיתי בזה כי מבחינה רגשית הוא בנה בית, עובדה שכל הילדים שלו יושבים היום בשולחן, הילדים שלו היום כולם נשואים וכולם יושבים בשולחן שבת ישראל. זאת אומרת, הוא בנה בית כמו שהוא רצה לבנות בית. הוא בנה את זה נכון, הוא בנה את זה טוב. ולמה? כי החלק הרגשי הזה הוא הבונה יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, כל המנהגים, כל הזה, ילד, אבל מה? זה לשני כיוונים, כמו שאמרתי. ילד למשל רואה את החוויה של בדיקת חמץ. זו חוויה נחמדה, הולכים עם הנר, והאמא יחביאה לפני איזה פעת הזה, ומחפשים ומוצאים וזה. אבל אם אבא הופך את זה לטקס של 6 שעות, הילד לא עומד בזה. הוא שונא את הבדיקת חמץ. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לזכור, שיש לדברים האלה ערך כשזה הולך בצורה הנכונה, בכיוון הנכון. כשזה לא בצורה הנכונה, זה חלק אחד. חלק שני, מה קורה כשאני, יש לי מנהגים מהבית שלי, ולאשתי יש מנהגים מהבית שלה. ואני כאילו בא ואומר, רגע, עכשיו הבית הזה יהיה לפי המנהגים שלי. לא לפי המנהגים, כאילו אני רוצה לשבור את המנהגים שלה. וזה גם דבר שצריך לחשוב טוב טוב אם מותר וכדאי לעשות אותו. הלכתית, אישה חייבת ללכת אחרי בעלה לא רק במנהגים, אלא גם בהלכות מפורשות. הלכות מפורשות לגמרי, כל אישה צריכה להתנהג לפי מנהג בעלה. זה פשוט, זה בכלל לא שאלה. אפילו דברים שהם ממש, למשל, אישה ספרדיה שמתחתנת עם אשכנזי, או להפך, אשכנזיה שמתחתנת עם ספרדי. יש דברים מסוימים שההלכה היא שונה לגמרי. והיא לא יכולה להגיד, אני ככה ראיתי אצל אבא שלי, היא צריכה ללכת אחרי בעלה, כל אחד איך ש... זה ההלכה. אבל יש דברים שהם דברים רגשיים. יש דברים שהם דברים רגשיים. דוגמה, יש נשים שאומרות, אצלנו בבית בפסח לא אוכלים שום. כאילו שום זה חשש קטניות. אם שום זה קטניות, למה בצל זה לא קטניות? זה אותו משפחה, זה אותו סוג, זה אותו... אין היגיון. אין היגיון להגיד שלאכול בצל מותר בפסח, ולאכול שום זה שאלה של קטניות. אין היגיון. השאלה אם מותר על בנדה להגיד לאשתו, תשמעי, אני לא מכיר כזה הלכה, אני לא מכיר ששום זה בעיה, וכאן כן יאכלו שום דווקא. אז הלכתית הוא צודק, כי אישה צריכת אחרי בעלה. אבל רגשית אני פוגע פה במשהו בצורה לא בריאה. זה לא בריא, לא בריא, יש פה איזו פגיעה רגשית. אנחנו תמיד צריכים לחשוב שלאנשים יש חיבור רגשי לחגים. לאנשים יש חיבור רגשי לשמירת מצוות. לאנשים יש חיבור רגשי, כל הדברים האלה, יש להם חיבור רגשי, זה לא רק שכל, זה לא רק הלכה היבשה. אתה לא יכול לבוא עם ההלכה היבשה. ובחינוך ילדים, כשאני שובר אצל ילד משהו מהחיבור הרגשי, לפעמים אני שובר לו את כל היהדות. זה הנקודה הכי חשובה, שחלק גדול מהנושרים הם ילדים ששברו להם את החיבור הרגשי. כי בכלל צריך לדעת שנושרים היום, פעם, כשאני הייתי ילד צעיר, אז היה מושג שהיו מדברים, הוריד את הכיפה, הלך לצבא, נהיה חילוני. כך היה המשפט המקובל על המילה נושרים, היה הלך לצבא, הוריד את הכיפה, נהיה חילוני. היום אף אחד לא צריך להוריד את הכיפה, ואף אחד לא צריך ללכת לצבא. אפשר לשבת בבית עם האינטרנט ולעשות את כל העבירות ולהישאר עם כובע, עם חליפה ובישיבה והכל. אין בעיה. אדם שמחפש את, ה, את, ה, את הרע, את הדברים הלא כשרים, הוא יכול להישאר בתוך המסגרת ולעשות הכל ואף אחד לא ידע. אז ממילא, היום נושרים זה לא כאלה שמחפשים לעשות עבירות. היום נושרים זה כאלה ש, שנשבר להם המערכת הרגשית. מחפשים לברוח מתוך כל העולמות האלה. לא דווקא מחפשים את העבירות כמו שמחפשים את ה... כי העבירות אפשר לעשות בתוך המערכת מצוין. הם מחפשים יותר לברוח החוצה. ולמה? כי שברנו להם את המערכת הרגשית. זה האמת. זה האמת שצריכים לדעת אותה. אנחנו, רוב הילדים שהם נושרים זה ילדים עם שבירה חזקה במערכת הרגשית שלהם. לפעמים השבירה היא מהצד של ההורים, זאת אומרת ההורים נותנים לילד תחושה שלא אוהבים אותו, או לא מבינים אותו, או לא רוצים לאהוב אותו. היה לי עכשיו סיפור. ילד שהיה צריך, שהספיק כבר כמו שאומרים להחליף כמה וכמה ישיבות ותקוע בלי ישיבה. אז חיפשנו איזו ישיבה כבר לילדים עם, עם, כמו שאומרים, עם בעיות, לא לילדים רגילים, איזו ישיבה. מצאנו, אמרתי לאבא, תשמע, יש גבעת שאול, איזו ישיבה, ותיקח אותו לשם שאולי אפשר להכניס אותו שם לישיבה. אז האבא אומר, בחור בן 18, הוא כבר גדול, אני לא צריך לקחת אותו. נותנים לו כתובת, ושילך, יחפש את הישיבה וימצא אותה. אז, והילד לא רצה, הילד רצה שאבא יבוא איתו. אז הילד מתקשר אליי, אומר, אבא שלי לא מסכים לבוא איתי לישיבה. אמרתי לאבא, למה אתה עושה ככה? הוא אומר, כן, כי בחור בן 18 יכול למצוא לבד, זה לא כתובת, בחור 18 לא יכול למצוא לבד, בחור 18 יכול להיות טייס בחיל אוויר, אז הוא לא יכול למצוא איפה הישיבה. אמרתי לו, אתה צודק, בחור 18 יכול למצוא איפה הישיבה, אבל מבחינה רגשית, הוא רוצה להרגיש שאכפת לך ממנו, ואתה בא איתו לחפש את הישיבה ולדבר בישיבה ולעשות משהו. אז הוא אומר לי, אבל באמת לא אכפת לי ממנו. ככה אבא עונה לי. באמת לא אכפת לי ממנו. אז אמרתי לו, אם לא אכפת לך ממנו, חבל על הכסף של הנסיעות, העסק עבוד. הילד שלך לא ייקלט בשום ישיבה, לא יצא מזה כלום. אל תבזבז כסף על הנסיעה לירושלים. מיקי הצפר לירושלים, חבל על הכסף, כמה שעולה נסיעה, אמרתי לו. אתה זורק כסף. אם לא אכפת לך ממנו, הילד שלך עבוד, לא יצא ממנו שום דבר. אין סיכוי. הוא לא הבין מה הקשר. הוא לא הבין מה הקשר, איפה הקשר בין זה שהוא אומר לי, לא אכפת לי ממנו? אבל זה האמת. ברגע שילד מרגיש שאבא שלו לא אכפת לו ממנו, הוא קודם כל לא רוצה להיות כמו אבא שלו. אם אבא שלו שומר מצוות, ההפך, אם אבא שלו חילוני, הוא יהיה חרדי, הוא יחזור בתשובה.
אם
הוא
מרגיש
שלאמא
שלו כן אכפת או לאבא שלו, לא אכפת לו מה...
אז לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר, תלוי אצל כל ילד זה אחרת, אבל צריך לדעת, אבל צריך לדעת שזה סכנה, זה סכנת נפשות אמיתית, וזה סיבה לנשירות. המון ילדים נושרים, ויש הורים שבאמת, לאבא לא אכפת מהבן שלו. למה? כי יש לו ממנו 8 אכזבות, ו8 כעסים, ו8 פעמים שהוא עצבן אותו, ופה ושם. נגמר, אני לא אכפת ממנו יותר. זה בא מהצטברות מסוימת. מה?
אין לו כבר כוח לסבול את האכזבות האלה.
כן, כן, אבל הוא צריך להבין, הוא צריך להבין. הוא צריך להבין שפה, תראה, אם אתה, יש לך חבר שמעצבן אותך, אתה אומר, אין לי כבר כוח לחבר הזה, שלום ולא להתראות. אם יש לך אבא, צריך לדעת, בעל ואישה שלא חיים טוב, יש להם אופציה להתגרש. אבא ובן אין להם אופציה להתגרש. זה צריך לדעת. לאבא ובן אין אופציה להתגרש. אין כזה אופציה. התורה לא נתנה. התורה נתנה אפשרות לאדם להתגרש מאשתו, היא לא נתנה אופציה להתגרש מהילדים. זה משהו אחר, אבל תראה. יש לפעמים זה עוזר, לפעמים אתה מוצא דמות של אדם שהוא קריזמטי והוא תופס ילד והילד נדבק אליו והוא דרכו, יש דברים כאלה, ודאי. אבל אתה לא יכול לסמוך על זה. אתה בתור אבא צריך לדעת שהחובה שלך כאבא, גם כשקשה לך איתו, לא... מה? כן, אבל לפעמים זה, לפעמים הילד, לא תמיד ילד מקבל תחליפים לאבא. לא תמיד זה הולך, זה דברים מסוכנים. תראה, סיפורים יש לכל הכיוונים. זאת אומרת, יש סיפורים על ילד שאבא שלו היה הכי גרוע ויצא הכי טוב. יש סיפורים על ילד שאבא שלו היה הכי טוב ויצא הכי גרוע. אנחנו לא יכולים לבנות תזה על סיפורים. אנחנו צריכים ללכת עם שכל ישר. מה הטבע, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הטבע של העולם, איך הדברים בנויים. וצריך לדעת שילד חייב להרגיש קשר רגשי עמוק עם ההורים שלו, גם בחלק השמירת מצוות, גם החלק של מסורת, גם החלק של שולחן שבת, של לימוד תורה, של בית יהודי, של פסח, של יום כיפור, של חגים, של תפילה. כל הדברים האלה הם דברים רגשיים שהם תופסים את הילד ושומרים עליו כל החיים. כי הייתה אז תקופה... לא, לא. היה אז תקופה של עניות קיצונית בירושלים. זה קשה היום להבין את מה שהלך אז. הייתה פה עניות. ילדים חיו בעוני. סיפר לי אחד שהאנשים העשירים של ירושלים, מה שנקרא ממש עשירים, הרשו לעצמם לאכול חצי ביצה ביום. ביצה שלמה גם העשירים לא אכלו. היה פה עניות מאוד מאוד קיצונית. יש תשובה בחסם ספר, שאחד שואל אותו אם לעלות לארץ. הוא אומר לחסם ספר, אם יש לך כסף שאתה יכול לבוא ולחיות עם הכסף שלך, אתה יכול לעלות לארץ. אבל אם אתה חושב להתפרנס, אין לך שום סיכוי אם אתה תמות ברעב. אל תעלה לארץ. תשובה מחסם ספר, שהוא כותב לו, לא לבוא לארץ, לא לעלות, אם אין לך אמצעי קיום לפני זה, שאתה בא איתם לפה. אם אין לך פרנסה שאתה בא איתה כסף, לא פרנסה מקצוע, פרנסה כסף. אם אין לך כסף, אל תבוא. היה פה עניות קיצונית שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר בכלל. ילדים היו באים ואומרים, אמא, אני רעב, ואיך אמר, שמעתי מאנשים שהיו בתקופה הזאת, שילדים אומרים, אמא, אני רעב, לא שלא היה את החמאה או את המרגרינה של הלחם, את הלחם בעצמו לא היה. הלחם בעצמו לא היה, פרוסת לחם לתת את הילד לא היה. חיו פה בעניות שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר בכלל. זה ניסיון שהיום אם היה חז וחלילה קורא לנו דבר כזה, אני לא רוצה אפילו לדמיין מה היה הולך. אבל זה מסביר את הסיפור, מה שאתה אומר, מה שהיה, זה משהו אחר. היום אנחנו תקופה אחרת במושגים אחרים. תודה רבה.